תראו, יש משהו מטעה בכותרת של השיעור הזה, מפני שכשכתבתי את הכותרת, כמו שקורה תמיד בימי עיון האלה, רמי ענאי מבקש מאיתנו חצי שנה לפני נושאים, מי יודע מה, אז כתבתי משה והאישה הכושית, כי היה לי איזה משהו. עכשיו למדתי את הפרשייה לקראת השיעור, וגיליתי שכדי להבין את משה והאישה הכושית, אנחנו צריכים להתחיל אחורנית, בפרק הקודם. עכשיו, יש סיכוי כלשהו שנצליח להגיע עד הסוף גם לאישה הכושית, אבל אל תבנו על זה. אז מי שאחר כך ירצה את הכסף בחזרה, אז יהיה אפשר לעשות עם זה משהו. בכל מקרה, כשאנחנו באים לדון בסיפור הזה של משה והאישה הכושית, דבר ראשון אנחנו צריכים לבחון את התיחום של הפרשייה הזאת, איכן היא מתחילה ואיכן היא מסתיימת. זאת אומרת, לכאורה, הסיפור של האישה הכושית מגיע אחרי סיפור קברות התאווה, שמגיע אחרי סיפור תבערה. מדובר בשלושה סיפורים שמסתבר שיש ביניהם רצף גם תוכני, ובסופו של דבר אנחנו נוכיח, בעזרת השם, ננסה להוכיח שגם מבני רעיוני. כמה סימנים ראשונים שבוודאי אפשר לראות את זה, זה שהסיפור הראשון שמתחיל בתלונת העם, והיא העם כמתעוננים בפרק י' א', אז מיד לאחריו, כשנגמר הסיפור הזה בתבערה, בפסוק ג', כי בערב אמש אדוני, פסוק ד', שמתחיל את סיפור קברות התאווה, מתחיל ב-והאספסוף, אשר בקרבה. זאת אומרת, העובדה שאנחנו מדברים פה על והאספסוף, אשר בקרבה, מלמדת שמדובר פה ברצף של הסיפור הקודם. יש את תבערה ולאחריו האספסוף אשר בקרבה. וכפי שנוכיח בהמשך, גם סיפור מרים והאישה הכושית מופיע בזיקה לשני הסיפורים האלה, תבערה וקברות התאווה. ולכן אנחנו נאלצים בשיעור אחד ללמוד שלושה סיפורים, את תבערה, קברות התאווה והאישה הכושית. דבר ראשון. דבר שני, כשנגיע לסיפור קברות התאווה, גם סיפור קברות התאווה עצמו לכאורה מורכב משני סיפורים. האחד מהם זה התלונה של העם על המן והבקשה של בשר. השני זה התלונה של משה וסיפור השבעים זקנים, שהוא התקשר באופן ישיר לסיפור מרים. האם מדובר בשני סיפורים או בסיפור אחד והזיקה ביניהם? גם את זה אנחנו צריכים לראות שוב כמסע שצריך לעבור אותו לאורך שני הפרקים האלה. אז אנחנו מתחילים. מטבע הדברים, כיוון שאנחנו רוצים להספיק שני פרקים, מחלק מהנקודות אנחנו פחות נתעמק, אבל ננסה בסופו של דבר לראות את המבנה. אז אני פותח ישר בפרק י' א', ונקרא ראשית את סיפור תבערה במדבר, פרק י' א'. במדבר, לא? זה נראה לי ספר במדבר, אם אני זוכר, ככה אמרו לי. אז כן, נסו את ספר במדבר. מי שלא מצליח ינסה ויקרא, אולי זה גם קרוב. ויהי העם כמתעוננים רע באוזני אדוני, וישמע אדוני, וייחר אפו, ותבער בם אש אדוני, ותוכל ויקצה המחנה. ויצעק העם אל משה, ויתפלל משה אל אדוני, ותשקע האש, ויקרא שם המקום ההוא תבערה, כי בערה בם אש אדוני. מסע ראשון, עם ישראל יוצאים לדרך, לפני כן קראנו ויהי בנסוע אהרון. איך שהם יוצאים למסע הראשון, העם כמתעוננים. מסתבר, כך נראה, שלא מדובר בתלונה אמיתית משלוש סיבות. סיבה ראשונה, מתעוננים, מנשון תואנה, כי תואנה הוא מבקש. זאת אומרת שהתואנה בדרך כלל היא תירוץ למשהו. כלומר, כמתעוננים זה אומר שאין באמת על מה להתלונן. אחד, שתיים, כ. כמתעוננים, לא ויהי העם מתעוננים, גם הכ. וג' בעיקר, אין פה תיאור של התלונה. על מה הם מתלוננים? לא כתוב. וממילא מסתבר שזאת טענה או תלונה לשם תלונה. נתון שני שצריך לשים לב אליו, זה כבר הכותרת. ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם. אי אפשר שלא להיות מופתעים מהמילה הזאת, אחרי שבפרשייה הקודמת, יש לנו את ויהי בנסוע אהרון, אבל לפניה, כשיש את תיאור הפצרת משה ביתרו לעלות לארץ, אנחנו קוראים חמש פעמים לא את המילה רע, כי אם טוב. זאת אומרת, שימו לב רגע בפסוק כפתת, בפרק י' ויאמר משה לחובב בן ראו אל המדייני חותן משה נוסעים הלכנו למקום השם הרד ה' אותו אתן לכם לך איתנו והיטבנו לך פעם ראשונה כי ה' דיבר טוב על ישראל פעם שנייה ואחר כך שהוא מנסה שוב לשכנע אותו בפסוק למד ב' והיה כי תלך עמנו והיה טוב ההוא אשר ייטיב ה' עמנו והיטבנו לך חמש פעמים טוב 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 אנחנו הולכים אל הטוב ככה משכנע משה את יתרו. והנה מתחילים לצאת לדרך, ומה הדבר הראשון? רע. האם מישהו יכול לנחש כמה פעמים תופיע המילה רע בחטיבה הבאה? חמש. נכון, אם זה היה שש, זה היה קטע טוב, נכון? זאת אומרת, כולם היו אומרים חמש, אבל לא, באמת חמש פעמים? אנחנו נעקוב אחרי הרע הזה, אבל כבר כאן אנחנו שמים לב שיש פה שינוי מגמה מהתוכנית המקורית, הולכים אל הטוב, והנה רע. דבר נוסף שצריך לשים לב, שמושא התלונה הוא ריבונו של עולם. למה? ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם. זאת אומרת, התלונה היא באוזני השם. וישמע השם, ותיבר בם אש השם. אוזני השם, וישמע השם, אש השם, ברור שהתלונה, הכתובת של התלונה, היא ריבונו של עולם. שוב, אני מניח נתון שהוא ילווה אותנו, בהמשך הסיפור, אז אם כן, אלה הנתונים שאני רוצה להניח ביחס לסיפור תבערה, ומיד לאחריו מתחיל הסיפור הבא. והסיפור הבא זה סיפור קברות התאווה, נתחיל בפסוק ד'. והספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, ויאמרו מי יאכילנו בשר. זכרנו את הדגה, אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים, ועתה נפשנו יבשה, אין כל בלתי אל המן איננו. בואו נשים לב לפסוקים שקראנו עכשיו. ראשית צריך לומר שהמילה הספסוף היא מילה יחידאית, אין לה אח ורע במקרא, ולכן אי אפשר ללמוד ממקורות אחרים עליה. רש"י אומר, וכך בעקבותיו כל הפרשנים, מדובר פה על הערב רב אשר יצטרף אליהם. הדבר מסתבר ומאוד הגיוני, בייחוד שכתוב והספסוף אשר בקרבו. אשר בקרבו, זאת אומרת שמדובר פה על איזושהי קבוצה שהיא נמצאת בקרב ישראל, אבל היא לא ישראל. כמו אברהם, שאומר ביחס לכנעני, כשהוא אומר לעבד שלא ייתן אישה לבנו מן הכנעני, אשר אנוכי בקרבו. כלומר, מדובר על נטע זר. שנמצא בקרב מישהו אחר, ולכן סביר מאוד להניח שהספסוף הוא איזושהי קבוצה שהתלוותה אל ישראל, אבל היא לא ישראל. דבר נוסף שצריך לשים לב זה באמת למילה הזאת, שהיא לא מקרית, היא תלווה אותנו, הספסוף, שורש אסף, ילווה אותנו לאורך כל החטיבה הזאת, לאורך כל הסיפור, וננסה לעמוד על משמעותו. דבר נוסף שצריך לשים לב שיש פה תאווה, לא רעב, לא צמא, אלא תאווה. כלומר, המקרא איננו נותן איזשהו מקום אחר לפרשנות, והספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה, כי תאווה אולי עיניי. כלומר, הסיפור פה הוא לא סיפור של צורך, אלא סיפור של תאווה. גם הנתון הזה הוא נתון חשוב. והדבר האחרון שאני רוצה שנשים לב בחלק הזה, זה האירוניה של אכילת החינם, שהם מתארים במצרים. הרי אין אירוני מזה. הלא במצרים, תמורת האוכל שלהם, הם עבדו בפרך. ואם מתישהו הם מקבלים אוכל חינם, זה עכשיו שהם במדבר. ותראו כמה שזה סובייקטיבי כשאדם נמצא בסיטואציה כזאת של תאווה, עד כדי כך שנדמה לו שמה שהיה לו שם זה החינם, ועכשיו זה לא. אז זה הנחת התלונה, ומכאן אנחנו עוברים להערה קטנה של הכתוב שהיא מעניינת בפני עצמה. שאומר כך, והמן כי זה רק גדו, ואינו כעינה בדולח, שתו העם ולקטו ותחנו ברחיים, שתו העם, תודה על התיקון, ולקטו ותחנו, רציתי לראות אם אתם רניים גם בשעה הזאת כבר, ותחנו ברחיים, עוד דחו במדוחה ובישלו בפרור, ועשו אותו עוגות, והיה טעמו כטעם לשד השמן, וברד את הטל על המחנה, לילה, ירד המן עליו. תראו, ההערה הזאת היא מאוד מאוד מעניינת. מפני שזו סוג ההערות שקוטעת את הרצף העלילתי. העם מתלונן, קצנו מהלחם הזה, אנחנו רוצים משהו אחר, אנחנו מצפים לתגובה, ופתאום הכתוב עוצר רגע ומספר לנו, המן יש לו טעם כזה, אפשר להכין אותו כך, שמים אותו בתנור, אחר כך הטעם שלו משתנה, הגזרה גד לבן, במתכון תוסיפו קצת שמן, קצת פלפל, קצת מנח, אם מערבבים את זה, שמים 10 דקות על האש, יוצא משהו טוב. זאת אומרת, מה ההערה הזאת כל כך חשובה לנו פה? ברצף הסיפור העלילתי. יש מחלוקת פרשנים בין רש"י ורשב"א, שאחד דורש לגנאי ואחד דורש לזכות. זאת אומרת, רש"י מסביר את הפסוקים האלה כפסוקים שהכתוב בא כדי להנגיד. כלומר, הפסוקים האלה, בלי להיכנס כרגע באופן יותר רציני לפרשנות שלהם, הם פסוקים שמתארים את שבחו של המן. והיות שכך, הטענה שלהם היא טענה עוד יותר אבסורדית. המן הזה הוא כל כך טעים, הוא כל כך מיוחד. יש לו טעם טוב, יש לו דרכים, אופנים שונים לשימוש בו, והם מתלוננים. כך אומר רש"י. הרשב"ם דורש הפוך. הרשב"ם אומר שאדרבה, התיאור התרחני של המאמץ שצריך לעשות עד שאפשר להפיק מן המן הזה איזשהו טעם, בשונה מהמדרש שאומר שכל הטעמים הורגשו במן, הדבר הזה יכול להסביר את הטענה של העם. למה העם מאס בזה, נמאס לו מהדבר הזה שהוא צריך לעשות אותו כל פעם. אני מבקש ללכת בדרך אחרת, אני הקטן, מרש"י ורשב"ם, ולטעון שההערה הזאת של הכתוב, התפקיד שלה, זה לתאר את הסדר ואת הקביעות ואת המיסוד של אכילת המן. כלומר, יש פה טקס קבוע, דרך קבועה, איך אוכלים את המן הזה? מה עושים אותו? מלקטים, מביאים אותו, דשים אותו. ועושים באוהל את האוכל הזה עד שאוכלים אותו. מדוע כל כך חשוב לתאר את הסדר של המן? כמובן אתם כבר יכולים לדמות בנפשכם את התיאור של המן מול התיאור של אכילת הבשר שנפגוש אותה בהמשך, אבל עוד לא הגענו לשם. נמשיך הלאה לתגובת משה, וכאן כבר אנחנו נעט את הקצב. וישמע משה, אגב, מה שאנחנו לא עושים כמובן זה את ההשוואה של הפסוקים האלה לתיאור של המן ושמות. אפשר להפיק מזה הרבה מאוד דברים, אבל חלק מהדברים צריך לוותר עליהם כדי להספיק הכל. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לפתח אוהלו. ויחר אף אדוני מאוד, ובעיני משה רע. ויאמר משה אל אדוני, למה הראות לעבדך? ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? האנוכי הראיתי את כל העם הזה? אם אנוכי יליתיו, כי תאמר אליי שאהו וחיקך, כאשר יישא האומן את היונק על האדמה אשר נשבעת לאבותיו, מאין לי בשר לתת לכל העם הזה? כי יבכו עליי לאמור תנה לנו בשר ונאכלה. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני. ואם ככה את עושה לי, הורגני נהרוג, אם מצאתי חן בעיניך ועל הראה ברעתי. טוב, חתיכת תגובה של משה רבנו, וצריך לנסות להבין. קודם כל אני רוצה להגיד שכבר הפסוק הראשון מעורר בנו כרמז מטרים איזושהי הפתעה שהולכת להתרחש. והפסוק הראשון מתחיל ב"וישמע משה". למה זה מפתיע? אם הייתי עושה תרגיל, והייתי אומר לכם, אל תקראו את הפסוק הזה, תעצמו עיניים ואני אקריא לכם. והייתי מתאר את תלונת העם, ואז הייתי אומר, וישמע, מה הייתם אומרים? וישמע השם. הראיה, תסתכלו בדף המקורות, שימו לב לסיפור תבערה שקראנו לפני כן. בסיפור תבערה שקראנו לפני כן, יש לנו תיאור של תלונה, כתוב, וישמע השם, ויחרה פה. לעומת זאת, בקברות התאווה כתוב, תיאור התלונה, וישמע משה, ויחר אף השם, ובעיני משה רע. מהאופן שבו הכתוב הזה פסוק, כתוב, אתם כבר מבינים שיש פה איזושהי חריגה, כי היה צריך להיות כתוב, וישמע השם, ויחר אפו. למה כתוב, ויחר אף השם? כי פתאום מי ששומע זה לא השם, אלא זה משה, וישמע משה. ואז צריך להגיד, לא ויחר אפו, אלא לחזור לריבונו של עולם, ויחר אף השם, ולחזור למשה במין זיגזג כזה, ובעיני משה רע. הרמז הזה הוא רמז מטרים בעיניי לטוויסט שמתרחש פה. כי לכאורה יש לנו לפני כן את סיפור תבערה, ויש לנו מודל, תלונה של העם, השם כועס, שומע השם, כועס, מעניש. פה פתאום תלונה של העם, משה שומע. יותר מזה, אם נבחן וננתח לעומק את תגובתו של משה, אז קודם כל אפשר לראות שמשה מנסח את דבריו במין מבנה חייסטי שכזה, שמופיע לכם במקור 2. מדוע? כי הנאום של משה נפתח בלמה הראות על עבדך, ומסתיים ב- ועל הראה ברעתי. אחר כך בצלע השנייה שכתבתי, שקראתי לצלע ב', משה אומר, ולמה לא מצאתי חן בעיניך? ולמול זה לקראת הסוף, ממול, הוא אומר, ואם כך את עושה לי, הורגני נהרוג, אם מצאתי חן בעיניך. שוב, מצאתי חן בעיניך. בצלעות ג' וג' 1 אנחנו פוגשים את המסע, לשום את מסע כל העם הזה עליי וגם את כל העם הזה, והוא חוזר על דבריו, לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני. מה שמותיר בלב נאומו של משה, את שתי השאלות. השאלה הראשונה בפסוק ד', האנוכי הריתי את כל העם הזה אם אנוכי יליתיו, ובדלת אחד זה מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, ובשתיהן השאלה מגיעה בעקבות כי תאמר אליי, או כי יבכו עליי למור. מה שקצת לא נעים, כי הוא שם בעצם באופן הזה את הקדוש ברוך הוא ואת עם ישראל המתלוננים באותו מקום. מיד ננתח את זה. אבל מה פשר המבנה הזה? בואו נעבור צלע צלע, ואני חושב שניתוח מעמיק של הנאום הזה ינחיח את הדרמה שיש פה בתגובתו של משה ובהפתעה הגדולה. דבר ראשון, בוא נראה את המסגרת. למה הראות לעבדך ועל הרי ברעתי? דיברנו על השורש רע שמופיע פה. משה בנאומו ליתרו אומר טוב, 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 טוב. והנה המילים הראשונות שיוצאות מפיו, איך שהם יוצאים למסע, אחרי שהעם אומר רע, גם הוא אומר רע. אומרת, כאילו נראה שמשה מצטרף, במקום להתייצב אל מול העם ולהישאר עם הטוב שלו, הוא מצטרף להם אל הרע. יותר מזה, למה הראות לעבדך, מיד מעורר בנו אסוציאציה ללמה הראות אחר. מה? למה הראות לעם הזה. אחרי שמשה מתחיל את שליחותו ופרעו מכביד את ליבו על עם ישראל, משה ניגש לקדוש ברוך הוא בגלל קוצר הזמן, לא נפתח שם את הפסוקים, ואומר למה הראות לעם הזה. זה משה. משה מדבר על הרעה של העם. והנה פתאום משה מדבר על הרעה של עצמו, למה הראות לעבדך. זה ממש מפתיע פתאום לפגוש את למה הראות הזה. הפעם לא משה על העם, הוא לא בא בשם העם להגן על העם, לייצג את האינטרסים של העם, אלא את האינטרסים שלו עצמו. וישמע משה, אני מזכיר לכם את הפתיחה. נמשיך הלאה, הצלע הבאה. סליח, ולמה לא מצאתי חן בעיניך? מצאתי חן בעיניך גם כן, שוב מעורר בנו אסוציאציה, כשמשה כבר השתמש בזה, עוד פעם אחת. מתי? בי"ג מידות אחרי חטא העגל, בדיאלוג שיש לו עם ריבונו של עולם, אם נפתח את זה לרגע, אפשר הפעם כן לפתוח, כי זה כן חשוב, פתחו בשמות. היום זכיתי, ברוך השם, היה לי שיעור בבוקר לחבורת התנ"ך שאני מלמד בישיבה שלי, השיעור האחרון, והם קנו לי מתנה, תנ"ך, כזה יפה. אז פעם ראשונה אני ממש מתרגש ככה לדפדף בו, הדפים עדיין דבוקים אחד לשני, אז ייקח לי יותר זמן עד שאני אבוא, אבל בסוף אני מצליח. בפרק ל"ג, אני, דווקא אני רוצה רגע להסתכל בפרק למד ג' בפסוק, אתה אומר בפסוק? תזיין, בוא נתחיל כבר מפסוק י"ב. ויאמר משה אל אדוני, ראה אתה אומר אליי, אל את העם הזה, ואתה לא דעתני את אשר תשלח עמי, ואתה אמרת את דעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. ואתה אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכך ודעך למען נמצא חן בעיניך, הורה כי עמך הגועזת, תראו כמה פעמים. ואחר כך באמת, כמו שאמר שלמה, תראו בהמשך, ויאמר אדוני אל משה, גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה, כי מצאת חן בעיניי ואדעך בשם. עכשיו בוא נזכר בקונוטציה, בהקשר. מה זה שם? שם משה נלחם בחירוף נפש מול ריבונו של עולם שאומר, אני לא עולה. כי לא אעלה בקרבך, כי עם כשעורף עתה. מלאכי ילך לפניך. משה מתייצב מול ריבונו של עולם ואומר, אם מצאתי חן בעיניך, אתה הולך איתנו. אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה, ובמה יוודא איפה כי נפלינו אני ועמך, לא בלכתך עמנו. זה מה שאומר משה, אני מצאתי חן בעיניך, אז תלך איתנו. והנה פתאום אצלנו, משה משתמש במציאת החן, במין מקום כזה שהוא אומר, אני לא רוצה ללכת, אני לא יכול ללכת, לפחות אני לא יכול ללכת לבד. שוב, המשמעות היא ממש הפוכה ממה שפגשנו עד עכשיו אצל משה. יותר מזה, נמשיך הלאה, פנימה, לתוך הצלעות הבאות. לשום את מסע כל העם הזה עליי, מול לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה. זאת אומרת, משה, א', השורש נסע מופיע בכל החטיבה הזאת 7 פעמים, כצפוי, והוא מתאר פה את השליחות הזאת כמסע. שהוא לא יכול לשאת אותו. ואז הוא מגיע ללב של הטענות שכאן זה הכי הכי קשה. מה אומר משה בעצם? משה אומר, תקשיב, שתי בקשות הופנו כלפיי, שתיהן מבחינתי לא אפשריות. הבקשה הראשונה, ריבונו של עולם, אתה הפנית אליי, כי תאמר אליי שאהו בחיקך. ואני אומר לך, האנוכי הריתי את כל העם הזה, בקשה שנייה, כי תאמר, כי יבכו עליי לאמור, תנה לנו בשר ונוכל, ונוכלה. ואני שואל, מאין לי בשר לתת לכל העם הזה? כלומר, כמו שאמרתי מקודם, משה לא רק שאיננו מתייחס לשאלת העם, אלא הוא מציב שאלה כנגדה מול ריבונו של עולם, ואומר, כמו שהעם שואל אותי, מאין לי בשר, ואני לא יכול לתת להם בשר, כך אני שואל אותך, או כך אני אומר לך, אתה מבקש ממני לשאת את העם הזה, ואני לא יכול לשאת את העם הזה. כמעט כאילו קשה לומר שמשה משווה את בקשתו של השם לבקשתם של העם. יותר מזה, יש פה עוד כמה דברים שצריך לראות במרכז של הנאום הזה של משה. משה מתאר בהתחלה את העם, כי תאמר אליי, שאהו וחיקך כאשר יישא האומן את היונק. ומיד, בדימוי של יונק ומיניק, עובר משה לדימוי השני, למאין לי בשר, כי יבכו עליי לאמור, תנה לנו בשר. בסדר? כאילו, משל למה הדבר דומה, כדי לסבר את האוזן. נגיד, אני יושב בבית ומתקשרת אליי השכנה, או נגיד לבת שלי, כדי שזה יהיה יותר אותנטי, ואומרת, תקשיבי, את יכולה לעשות בייביסיטר, אנחנו רוצים לצאת. אז הבת שלי אומרת, כן, בשמחה, ומה מדובר? אז השכנה אומרת, יש לנו תינוק קטן בין חודש, חודשיים, ויש בקבוק חלב, וצריך להניק אותו, תנו לו חלב. מצוין. היא נכנסת לשם, פותחת את הדלת, מחכה גברתן בן 16, ואומר לה, תני לי בשר. אני רעב, והיא מתחילה לחתוך ולהכין, ותני לי בשר. הוא אומר, אתה אומר אליי, כן, אתה מבקש ממני, שאהו בחיקך כאשר יישא האומן את היונק. ואיזה יונק? זה תיאור פסטורלי, אבל הוא לא אמיתי, הוא לא מתאר את המציאות הנכונה. הוא מבקש בשר. יותר מזה, הוא אומר, בואו נעקוב מקרוב כדי שלא נפספס. הוא אומר, כי יבכו עליי למור, תנה לנו בשר. האם זה מה שהם אמרו? תבדקו רגע, מה הם אמרו בטענה שלהם? מי יאכילנו בשר? מי יאכילנו בשר? עכשיו, משה לוקח את זה באופן אישי, כאילו הם באים בטענות אליו ואומרים, אתה תיתן לנו בשר. מה זאת אומרת? הם אמרו, מי יאכיל לנו בשר? אולי הם מתכוונים לריבונו של עולם, אם היינו מקובלים, בכלל לא היה לנו פשוט מי, כידוע, מי, זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, מי, נכון? כן, אז זה, אז לכאורה, למה משה לוקח את זה באופן אישי? יותר מזה, אם אתם חושבים שזה במקרה, זה לא במקרה, מפני שכשהקדוש ברוך הוא מצטט את העם אחר כך בפסוק י' ח', כתוב, ואל העם תאמר, התקדשו למחר ואכלתם בשר, כי וחיתם באוזני אדוני לאמור, מי יאכילנו בשר? הנה הציטוט הנכון. הם לא אמרו, תנה לנו בשר, הם אמרו, מי יאכילנו בשר? יותר מזה, כשהקדוש ברוך הוא אומר את זה, באוזני מי הם בוכים? באוזני מי? כי וחיתם באוזני השם. אני מזכיר לכם את הפתיחה בקברות התאווה. העם מתלונן באוזני השם. גם פה העם בקברות, בתבעה התכוונתי, גם פה בקברות התאווה, לכאורה העם מתלונן באוזני השם, אבל פתאום מה כתוב לנו? אני חוזר למה שראינו, וישמע משה. וישמע משה. מי יאכילנו בשר? הוא שומע, תנה לנו בשר. אומרת, זה נראה, הנאום של משה מלמד, שמשום מה, ואולי צריך להסביר את זה, ואולי נתייחס לזה בהמשך, משה שומע את הדברים ולוקח את הדברים כתלונה אישית מולו. אי אפשר שלא להיזכר בדברי משה, לא עלינו תלונותיכם כעל השם. והנה פה משה לוקח את מה שנראה כתלונה אל השם, כמו בתבערה, ומפענח אותה כתלונה על עצמו. מי לא הסכים עם כל הניתוח שעכשיו עשיתי לנאום של משה? רש"י. רש"י, במקור שלוש בפניכם, אומר כך, ואם ככה את עושה לי, תשש כוחו של משה כנקבה. כשהראו הקדוש ברוך הוא הפורענות, זה היום אסור היה להגיד משפט כזה, אתם יודעים, זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל פעם היה עוד מותר להודות בזה. כשהראו הקדוש ברוך הוא הפורענות שהוא עתיד להביא עליהם, על זאת אמר לפניו, אם כן אורגן התחילה. ועל הרי ברעתי, ברעתם היה לו לכתוב, אלא שכינה כתוב, וזה אחד מתיקוני סופרים בתורה לכינוי ולתיקון לשון. וזה כל כך יפה שרש"י לוקח בעצם את שני הפסוקים שלכאורה מוכיחים שזה לא סוג הטענה הרגילה של משה. שמשה הפעם לא מתייצב כנציגם של העם אל מול ריבונו של עולם, אלא משה מתייצב כנציג עצמו מול ריבונו של עולם ביחד עם העם. הם מתלוננים על בשר, אני מתלונן על זה שאני לא יכול עם התלונות שלהם. רש"י מפענח, אם ככה את עושה לי, הראהו מה הוא עתיד לעשות להם. שזה, רש"י ככה משאיר את משה במנהיגותו האצילה לאורך כל הדרך גם בפרשייה הזאת. לכאורה נראה, שוב, לפי הניתוח שביקשתי לעשות, שדווקא הפעם התגובה של משה שונה מהרגיל, ותכף גם נבחן את זה בהמשך. בואו נראה את הפתרון שהקדוש ברוך הוא מציע למשה. אז נמשיך הלאה. בפסוק ת' ז', ויאמר אדוני אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל מועד, והתייצבו שם עמך. ויראתי ודיברתי עמך שם, והצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם ונשאו איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדך. תמשיך עוד קצת? לא. בוא נעצור פעם. הפתרון הבא זה הפתרון של העם. קודם כל, כשאנחנו קוראים את הפסוקים האלה, נדמה לי שבכולנו מתעוררת אסוציאציה של מעמד הר סיני. רציתי לשאול, אבל חששתי שאף אחד לא ידע, ואז בכולנו הזה קצת יהיה הזוי, אז אני מניח שכולכם גם כן, כמוני הרגשתם שכל הפרשייה הזאת מניחה ברקע את מעמד הר סיני. אחד, 70 זקנים. נכון, יש פה 70 זקנים, ה-70 זקנים שעולים למעלה. והתייצבו שם עמך, שכתוב פה, מזכיר לנו את ויתייצבו בתחתית ההר, בוודאי. התקדשו למחר, שמופיע בפסוק י"ח, אנחנו מיד נראה את זה ונדבר על זה, לעם לא תאמר, התקדשו למחר. מזכיר את וקידשתם היום ומחר. והתנבאו ולא יספנו, שעוד מעט נקרא, מזכיר לנו את מה שנאמר בספר דברים על מעמד הר סיני, קול גדול ולא יסף. וכמובן, וירד השם בענן שמופיע פה, מזכיר את וירד השם אל הר סיני, בענן. ואם כן, נראה שהמעמד הזה הוא מעמד של שחזור התגלות הקדוש ברוך הוא למשה, עם הבדל אחד, שבמעמד הר סיני השבעים זקנים נשארו מאחור. משה עלה, הוא דיבר עם האלוקים, הוא חזר אל הזקנים, והזקנים התייצבו מרחוק, יכול להיות שהם ראו איזה מראה, איך להבין שם את הפסוקים בברית ההגנות בשמות כ"ד, אבל בסופו של דבר הם נותרו בלי הדיבור האלוקי. השינוי עכשיו, שזה סוג של מעמד הר סיני, או של ריסטארט של אופן ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, אל עם ישראל דרך משה, כשהפעם הוא מעציל מרוחו על 70 הזקנים. מה מאפיין את הדבר הזה? אני נוהג לומר שמה שמאפיין את ההתגלות המופיעה פה, היא, בוא נגיד, שלושה דברים. על דרך החסידות שאומרים אשן, שזה עולם, שנה, נפש, שזה מקום, זמן ואדם. ההתגלות ל-70 הזקנים מוגבלת למקום, לזמן ואדם. היא תתרחש באוהל מועד, זה הציווי. שתיים, היא תתרחש בזמן מסוים, שזה מביא אותנו אל המחלוקת של ולא יספו, שעוד מעט נראה אותה. כלומר, האם ולא יספו זה לא הפסיקו או שלא המשיכו? אני מבקש לבאר לפי מה שאתם מבינים, ולא המשיכו. ושלוש, אל אדם. זאת אומרת, זה חייב להיות בנוכחות משה ומכוחו של משה. זו ההתגלות, וזה התפקיד של ההתגלות הזאת אל משה ואל 70 הזקנים. מוגבל למקום, זמן ואדם. עכשיו נראה את הפתרון לעם. ואל העם תאמר, התקדשו למחר ואכלתם בשר. כי וחיתם באוזני אדוני למור מי אכילנו בשר. כי טוב לנו במצרים, ונתן אדוני לכם בשר ואכלתם. לא יום אחד תאכלון, ולא יומיים, ולא חמישה ימים, ולא עשרה ימים, ולא 20 יום. עד חודש ימים, עד אשר יצא מאפיכם, והיה לכם לזרע. יען כי מאסתם את אדוני אשר בקרבכם, ותבכו לפניו למור למה זה יצאנו ממצרים. נראה גם את הדיון הבא שבוודאי לא נספיק להעמיק בו. ויאמר משה, 600,000 רגלי העם אשר אנוכי בקרבו, ואתה אמרת, בשר אתן להם ואכלו חודש ימים, הצון ובקר ישחט להם ומצא להם, אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. ויאמר אדוני אל משה, היד אדוני תקצר, אתה תראה, היקרך דברי אם לא. בואו נשים לב. ראשית, שוב הזיקה למעמד הר סיני, כמו שאמרנו, כן, וקידשתם, התקדשו למחר, שכמובן שיש בזה משהו אירוני. כלומר, אם פעם העם התקדש לקראת התגלות אלוקית של מעמד הר סיני, עכשיו העם יתקדש כדי לאכול בשר. שאם הייתי חסיד, רק אם הייתי חסיד, הייתי אומר, אינה חינמי. אבל כיוון שאני לא חסיד, אז אני לא אגיד אינה חינמי, וגם אין לי זמן להאריך באינה חינמי הזה. אבל בכל מקרה, זה דבר ראשון. דבר שני שצריך לשים לב, זה ביטוי, שוב, אני לא מעמיק בכל מה שיש פה, זה ביטוי שחוזר על עצמו, שאומר משה, אשר אנוכי בקרבו. בואו תסתכלו רגע עוד פעם על הדבר הזה, נכון? כשמשה אומר, ויאמר משה, 600,000 רגלי העם אשר אנוכי בקרבו, ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חודש ימים, נראה שיש פה בפרשייה הזאת משחק מאוד מאוד יפה עם אשר אנוכי בקרבו. מדוע? כי אני מזכיר לכם שבראשית הפרשה והספסוף, אשר בקרבו יתהוו תאווה. עכשיו משה אומר, אשר אנוכי בקרבו. ויש עוד פעם אחת, שזה אומר הקדוש ברוך הוא. מה אומר הקדוש ברוך הוא? איפה? איפה זה? נו, תמצאו. איזה פסוק? פסוק כף. כי מאסתם, כשאומר משה, כי אומר הקדוש ברוך הוא, כי מאסתם את השם אשר בקרבכם. יש פה ויכוח, או יש פה ברור, מי נמצא בקרב העם. האם הספסוף נמצא בקרב העם, והוא זה שנותן את הטון וקובע את המנגינה ואת הוקטור ואת הרוח של העם, או הקדוש ברוך הוא נמצא בקרב העם? הרי זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, מאסתם את השם אשר בקרבכם. מה הוא בעצם רוצה להגיד בזה? במקום שתחיו בתודעה שהשם בקרבכם, הספסוף היה בקרבכם. זה הדיון, הספסוף או הקדוש ברוך הוא. אבל שוב, שימו לב למשה. משה נכנס פה בין המקום הזה למקום הזה ואומר, העם אשר אנוכי בקרבו. אבל שוב, לכאורה היה אפשר להגיד, מוישה רבינו, אתה לא הסיפור פה. הסיפור פה הוא בדיוק כמו בתברה, באוזני השם. וישמע משה, לא, אל תשמע, תן לשם לשמוע, וישמע השם. תן לאפו של השם לחרות. בם. אל תחשוב שהם מבקשים ממך, תנה לנו בשר. מי יאכיל לנו בשר? אומרת, נראה שגם שאלת בקרבו שוב מנכיחה את הנקודה הזאת שהאם משה מכניס את עצמו אולי פה למקום שהוא לא היה צריך להיכנס אליו. ועכשיו אנחנו ממשיכים הלאה מפני שהזמן שלנו הולך ומתקצר. למרות ששוב היה פה מה להגיד, אני רק אגיד במשפט אחד שאני מתחמק פה מבירור פרשני מרתק ביחס לתגובתו של משה, שהוא שואל את הקדוש ברוך הוא, 600 אלף רגלי העם הזה אשר אנוכי בקרבו. יש מחלוקת שמופיעה גם בגמרא, רבי עקיבא מבין את הדברים כפשוטם, אלא שאז זה קשה מאוד להבין מה משה שואל ומפקפק ביכולתו של הקדוש ברוך הוא. רבי שמעון מפרש באור אחר כדי לא להגיד דבר על זה על משה, שמשה שואל אותם חס ושלום, ככה הוא מתבטא חס ושלום, לחשוב על משה שככה, אבל הוא אומר את זה, צריך לזכור, אל מול רבי עקיבא, כן? מציע פתרון אחר. יש פירוש שמציע שהשאלה היא לא האם הבשר יספיק או לא יספיק, אלא האם הוא ירצה, האם הוא יכול לרצות את התאווה שלהם. אבל זה מותיר קשיים אחרים, גם בגלל קוצר הזמן, ובעיקר בגלל שאין לי תשובה טובה, אני מדלג קדימה, ועובר ישר לביצוע הפתרון. בואו נעבור לביצוע הפתרון בפסוק אבדל. ויצא משה וידבר אל העם את דברי אדוני, ויאסוף 70 איש מזקני העם ויעמד אותם סביבות האוהל. וירד אדוני בענן וידבר אליו ויעצל מן הרוח אשר עליו, ויתן על 70 איש הזקנים, ויהי כנוח עליהם הרוח ויתנבאו ולא יספו. וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד, ותחת תנח עליהם הרוח והמה בכתובים, ולא יצאו הרועלה, ויתנבאו במחנה. וירוץ הנער ויגד למשה, ויאמר, אלדד ומידד מתנבאים במחנה, ויען יהושע בן נון משרת משה מבחוריו, ויאמר, אדוני משה כלהם. ויאמר לו משה, המקנה אתה לי, ומי ייתן כל עם אדוני נביאים, כי ייתן אדוני את רוחו עליהם. ויאסף משה אל המחנה הוא וזקני ישראל. במהירות, ננסה להבין מה שקרה פה. יש פה ביצוע של הפתרון. כמו שאמרנו, ולא יספו, אפשר להגיד לא המשיכו, אבל אני רוצה, או לא הפסיקו, אני רוצה להגיד שהם לא המשיכו. ופתאום אנחנו פוגשים פה שתי דמויות, אלדד ומידד, שהם בכתובים, כלומר אני רוצה להבין את הפסוק הזה שהכוונה שהם נמצאים בתוך השבעים. כלומר הם היו חלק מהשבעים זקנים. והם מתנבאים במחנה. מה מאפיין את ההתנבאות שלהם במחנה? זה שאין שם את שלושת המרכיבים שצריכים להיות. זה לא באוהל, זה במחנה. זה לא בזמן, כי האחרים כבר ולא יספו, והם ממשיכים להתנבא, וזה לא מכוחו של משה, כי זה לא ליד משה, זה קורה במחנה. זה דבר ראשון. דבר שני, שימו לב שיש פה ארבע פעמים את המילה רוח. שלוש פעמים היא מתוארת כרוחו של משה. כן? ויעצל מן הרוח בפסוק כ"ה אשר עליו, ויהי כנוח עליהם הרוח של משה, ואחר כך ותנח עליהם הרוח של משה. אולם בפעם הרביעית, כשמשה מתאר את הרוח, הוא אומר, כי ייתן השם את רוחו עליהם. שזו התפיסה הנכונה של תפיסת הרוח. בגלל זה זה חייב להיות נובע ממשה, כי משה יודע היטב, למרות שהכתוב מכנה שלוש פעמים את הרוח הזאת כרוח משה, משה יודע שזאת רוח השם, זה לא רוחו, ולכן הנבואה חייבת להיות מכוחו של משה. דבר נוסף, שימו לב, משה אומר, מי ייתן וקולם השם נביאים, שזה מאוד חזק, כי היה לנו כבר מי יתננו בשר. כלומר, יש פה שתי בקשות. יש פה בקשת בשר מי יתננו, ויש פה בקשת רוח, מי ייתן וקולם השם נביאים. משה מדבר על הרוח, והעם מדבר על הבשר. דבר נוסף שאני רוצה להגיד על הפסוק הזה, שההתנבאות של אלדד ומידד מחוץ למחנה, לא מכוחו של משה, כלומר גם אם נחה עליהם רוח משה, אבל כעת זה נעשה לא בהקשר, לא בהקשר הזמן, לא בהקשר המקום ולא בהקשר משה, זו חריגה שכרגע אין תגובה עליה, כי משה אומר מי ייתן וקולם השם נביאים, הוא מניח לזה. הפסוק האחרון שאומר, ויאסף משה אל המחנה, הוא וכל זקני ישראל, צריך לעורר בנו איזה צמרמורת. כי בדרך כלל שכתוב ויאסף, או הרבה פעמים שכתוב ויאסף, זה מוות. האם הפסוק הזה רומז שברגע הזה, כשיש שני נביאים שמתנבאים במחנה בלי קשר למשה, מתחילה הספירה לאחור של משה רבנו? אולי. אבל בואו נעבור מהר לחלק הבא. ורוח נשא מאת אדוני, ויגוז סלווים מן הים ויתוש על המחנה כדרך יום קור, כדרך יום קור סביבות המחנה, וכעמתיים על פני הארץ. ויקום העם כל היום ההוא, וכל הלילה וכל יום המחורת, ויאספו את הסלה וממעיט אסף 10 חומרים, וישתחו להם שטוח סביבות המחנה. הבשר עודנו בין שיניהם, טרם יקרת. ואף אדוני חרב העם, ויח אדוני בעם הקר הבא מאוד, ויקרא את שם המקום ההוא קברות התאווה, כי שם קברו את העם המתאבים, מקברות התאווה נשאו העם חצרות, ויהו בחצרות. בואו נשים. שאלה ראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה למה העם נענש? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח להם, הוא אמר שהוא ייתן להם בשר, הוא נותן להם בשר והורג אותם? אגב, כך בדיוק רבי שמעון מבין את שאלתו של משה. זאת אומרת, משה שואל אותו, אני יודע שאתה הולך להרוג אותם אחר כך, אז למה לתת להם בשר? אבל זו באמת שאלה טובה, גם אם זה לא דברי משה, למה הוא מעניש אותם? נדמה לי שהמפתח לפתרון נתון בהשוואה למן. ההשוואה בין התיאור של אכילת הבשר פה למן היא מאוד מאוד מעניינת. א', בזמן. לגבי המן כתוב שהמן נלקט כל יום דבר יום ביומו. יום אחד. לעומת זאת פה הבשר נלקט יום, לילה, יום. שתיים, צורת האיסוף. האיסוף של העם, פה אני אומר דברים בשם ידידי וראי יוני גרוסמן, שאומר שיש הבדל בין תיאור של ליקוט לתיאור של איסוף. הליקוט הוא עדין יותר. האיסוף הוא ברוטלי יותר. הלשון כאן היא גם ליקוט, אבל גם איסוף, בעוד שבמן הלשון היא ליקוט. אבל בעיקר ההבדל הוא בכמות. לגבי המן, איש כפי אוכלו, לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר. ועוד פה, הממעיט אסף 10 חומרים. ואולי הדבר האחרון זה המיקום. איפה אוכלים את המן? אוספים אותו מחוץ למחנה, מביאים אותו אל האוהל. אני מזכיר לכם איך מכינים אותו. אני עכשיו חוזר לפסוק, לפסוקים של הכתוב, שמתאר איך דחים אותו במדוכה, איך משהו כל כך עדין, משהו כל כך ביתי. זה כמו ההבדל בין הרבה יותר קיצוני, רק כדי לסבר את האוזן, בין להכין עוגה ללעשות על האש. בסדר? נכון? מי מכין עוגה בדרך כלל? נכון? אנשים. זה משהו עדין יותר, נכון? מי מכין על האש עם גופייה ומכנסיים קצרות, נכון? זה כאילו, זאת אומרת, זה משהו ברוטלי כזה, כן? עכשיו פה זה אפילו עוד יותר קיצוני. המן מתואר כמשהו שלוקחים אותו מן המחנה, לא אוכלים אותו מיד. יודעים לשלוט בתאווה, לוקחים אותו. התהליך הארוך של תיאור הכינת המן והכנתו נועד כדי לעמת מול הבשר. עודנו בין שיניהם, מלקטים ואוכלים, מלקטים ואוכלים, אולי בשר נחלו שם בכלל.
אי אפשר שלא לשים לב להבדל הברוטלי הזה. וזה אולי גם הפתרון לשאלה למה הקדוש ברוך הוא כועס. הקדוש ברוך הוא מבטיח להם מן חודש ימים. בשר, חודש ימים. והוא מניח כמות ענקית כזאת של חודש ימים במחנה, מחוץ למחנה, סביבו את המחנה. העם היה צריך לבוא וכל יום לקחת קצת, כמו המן. והאכילה הברוטלית הזאת של העם, בבת אחת, היא זו שמעוררת את חרון אפו של הקדוש ברוך הוא, שבעצם זה גורם לכך שהתוכנית המקורית שהייתה שהם יוכלו חודש ימים עד שימאס להם, לא יוצאת אל הפועל, בגלל התגובה של העם שמתפרע באכילתו. מה יוצא מפה? יוצא מפה שבעצם יש פה שני סיפורים שמתרחשים אחד לצידו של השני. סיפור תלונתו של משה וסיפור תלונתו של העם. עד כדי כך שכמובן כדרכם של החוקרים טוענים שמדובר פה בשני סיפורים שאינם קשורים זה לזה, ושהכתוב, בסופו של דבר, העורך האחרון חיבר ביניהם. נדמה לי שישנם כמה הוכחות דרמטיות שמוכיחות ששני הסיפורים האלה הם סיפור אחד. הדבר הראשון, דיברנו על המילה המנחה אסף. היא מופיעה 7 פעמים בפרשייה הזאת, ושני הסיפורים גם יחד, גם בסיפור תלונת העם, גם בסיפור תלונת משה. האספסוף מצד אחד, אספה לי 70 זקנים מצד שני. דגי הים יאסף להם מצד אחד, ויאסוף 70 איש מצד שני. ויאסף משה אל המחנה שוב מצד אחד, ויאספו את הסלב מצד שני, אסף 10 חומרים. האיסוף נוגע פה גם לזה וגם לזה. אחד. שתיים, הבשר והרוח. מי יתננו בשר מצד אחד, ומי ייתן וכולם השם נביאים מצד שני. בשר ורוח יש פה, בקשת בשר ובקשת רוח. הרוח עצמה, שימו לב, מצד אחד הרוח נמצאת בוודאי בבקשת הרוח, ראינו 4 פעמים. מצד שני אי אפשר להתעלם מזה שרוח יוצאת מעת השם כדי להביא את הסלב. כלומר, גם הרוח נוטלת תפקיד בשני הסיפורים האלה, בשני החלקים האלה. ואולי הדבר הנוסף זה המחנה. בשני הסיפורים, הסיפור משתבש במחנה או מחוץ למחנה, כלומר לא באוהל. המן, במקום מביאים אותו אל האוהל, את הבשר הם אוספים סביבות המחנה. הרוח של הזקנים הייתה צריכה להיות באוהל, באוהל מועד, והיא נעשית במחנה. ולבסוף צריך לומר שאם מסתכלים על הפרק כפי שמופיע במקור שבפניכם, בדף שבפניכם, אגב, גם הגמרא בסנהדרין מנסה לעשות חיבור. במקור 6, תראו, אבא חנין אומר משום רבי אליעזר, על עסקי סלב הן מתנבאים. עלי סלב, עלי סלב. כלומר, גם המדרש מנסה לקשור בין הנבואה לבין סיפור הסלב. אבל בעצם, אם תסתכלו בדף שבפניכם, עוד במקור 5, סליחה, אז אנחנו יכולים לראות שם שיש מבנה שיטתי לסיפור. יש תלונה של העם, לאחר מכן תלונה של משה, לאחר מכן יש את התגובה למשה ואת התגובה לעם. לאחר מכן יש ביצוע את הפתרון של משה מול תלונת משה, ויש את הביצוע של הפתרון לעם. אלא מה? שאם עכשיו באמת תדלגו לטבלה, אנחנו בבעיה חמורה עם הזמן, חשבנו 30 דקות, אתם תראו, הסעות פה הלכו ואתם תצטרכו להישאר, אחר כך בטרמפים לנסוע. אם תסתכלו במקור 7, אפשר לראות שיש פה מבנה מאוד ברור של הפרשייה. יש מצב נתון. בתלונת העם זה המן, ובתלונת משה זה משה כהיותו מנהיג רוחני יחיד. יש תלונה שאיננה משלימה עם המצב הזה. העם אומר, ועתה נפשנו יבישה, אין כל ביתי אלא מן אלה. ויש תלונה של משה שאיננו משלים עם המצב הזה, לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה. יש היעתרות על ידי יצירת מנגנון חדש, אבל מנגנון שהוא מאפשר עוד משהו, אבל גם הוא ממוסד, הסלב, היה אמור לאחל בהדרגה חודש ימים. וכך גם המנגנון של השירים זקנים, שאמור להיות מנגנון שמאפשר את הרחבת הנבואה של משה, כמו המן שמתרחב לסלב, אז הנבואה של משה מתרחבת לשבעים, אבל גם זה צריך להיות בתוך מנגנון מסודר ומאורגן. בשני המקרים יש חריגה מכללי המנגנון החדש, האיסוף הפראי סביבות המחנה, ואל מול זה אלדד ומידד שמתנבאים במחנה. בשני המקומות, במחנה או סביבות המחנה, יש פריצה, כלומר הם לא מסתפקים בפרוצדורה החדשה, הם פורצים אותה. וכאן אנחנו מגיעים לדבר הבא, שכלפי תלונת העם יש עונש מגפה, וכלפי תלונת משה ובקשת הרוח אין עונש לאלדד ומידד. זאת אומרת, פה יש חוסר סימטריה, מפני שיהושע מציע עונש, אדוני משה כלהם, אבל משה בענוותנותה אומר, מי ייתן וכל עם השם נביאים. יכול להיות שהחיסרון של העונש הזה, אני מבקש להציע, מוליד את הפרשייה הבאה, שזה הסיפור של האישה הכושית ואהרון ומרים. נתחיל את השיעור ברשותכם. בואו ננסה לראות מה אנחנו יכולים לעשות. קודם כל, ישנה זיקה מובהקת בין סיפור מרים, הפרק הבא, לבין הסיפור שלנו. אני אומר את זה בכותרות. לקיחת ה-70 זקנים אל סביבות האוהל ולקיחת מרים ואהרון ומשה אל האוהל. ולא יצאו האוהלה, מולצאו שלושתכם אל אוהל מועד. העמידה סביבות האוהל ויעמוד פתח האוהל. ודיברתי עמך שם, ככה כתוב בסיפור שלנו בקברות התאווה, מול פה אל פה אדבר בו. וירד השם בענן וידבר אליו, מול וירד השם בעמוד ענן ויעמוד פתח אוהל מועד, לענות לאהרון ולמרים. ויאסף משה אל המחנה, ועל מרים כתוב, תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה, ואחר תאסף. ויחרף השם בעם, ויחרף השם במשה ובאהרון ומרים, וישמע השם מופיע בשתי הפרשות, ואולי תרצו גם אכילת הבשר, ויאכל חצי בשרו, אבל זה כבר סוג של בו. אבל אנחנו רואים שהפרשייה הזאת בוודאי נמצאת כהמשך ישיר של הסיפור, מה גם שכמו שאמרתי, חסר איזשהו מרכיב. ומה קורה בפרשייה הזאת? בואו נקרא את הפסוקים. נעשה את זה במהירות. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה חושית לקח. ויאמרו, הרקח במשה דיבר אדוני, הלא גם בנו דיבר. וישמע אדוני. ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ויאמר אדוני, פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד, ויצאו שלושתם. וירד אדוני בעמוד ענן, ויעמוד פתח האוהל, ויקרא אהרון ומרים, ויצאו שניהם. ויאמר, שמעו נא דברי, אם יהיה נביאכם אדוני, במראה אליו אתוודה, בחלום אדבר בו, לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמנו, ואל פה אדבר בו. ומראה ולא וחידות ותמונת אדוני יביט, ומדוע לא ירתם לדבר בעבדי במשה. ויהי חרף אדוני בם ואילך. בואו נראה מה קורה פה. הדבר הראשון כמובן, שדורש דיון בפני עצמו, וכאן אני הולך אולי קצת לאכזב אתכם, זה מה זה הסיפור הזה של האישה הכושית. מי זאת האישה הכושית? וכאן צריך לומר שבעיקר אין לי הרבה מה לחדש מעבר לזה שאני אניח את עיקרי המחלוקת, את עיקרי הדעות. מצד אחד יש לנו פרשנים, רש"י בעקבות חז"ל, שאומר שזאת סיפורה שמשה משלח אותה, והתלונה פה היא על השילוח של מרים, על כך שהאם אהרון ומרים, של ציפורה, האם אהרון ומרים פחות פחותים ממשה, והם לא שילחו את בנות, בני זוגה. זו אפשרות אחת, זו אפשרות שהיא קשה, היא קשה מפני שכתוב אחר ליקוחיה, השילוח לא כתוב, העיקר חסר מן הספר. וגם לומר שציפורה היא האישה הכושית, פרשנים מתקשים מאוד עם הדבר הזה. ישנה הצעה אחרת מאוד מאוד מעניינת, שאתם יכולים לראות אותה אחר כך במקורות שבפניכם, זה שמשה לקח אישה מארץ כוש בבורחו ממצרים, זה גם נתמך באיזשהו ספר חיצוני, שלא נדבר עליו כרגע, אבל אבן עזרא מאוד מאוד מסתייג מההצעה הזאת ומהספר הזה. אבל בכל מקרה מתארת לקיחת אישה כושית, מכוש, בבורחו ממצרים, עוד לפני שהוא בא לקחת את ישראל מארץ. בסדר? צריך לומר, אולי אני רוצה להציע איזושהי הצעה, אבל אני אסביר גם למה, לא רק בגלל קוצר הזמן, למה אני לא מתמקד בה. אולי אפשר לומר שאישה כושית בפשטות זו שפחה. א', בכתובות מצריות אנחנו יודעים שהכושים היו עבדים, וב', אולי במובן משויים עלו כבני כושיים אתם לי, ואנחנו פוגשים אצל ירמיהו עבד מלך כושי, ויכול להיות שמדובר פה בלקיחת שפחה. והתלונה של אהרון או של מרים זה על לקיחת האישה הזאת. אבל מה שאני רוצה לומר זה שזה לא חשוב. ולמה אני רוצה לומר שזה לא חשוב? כי נדמה לי שהקטע הזה של האישה הכושית לא נוטל שום חלק בסיפור. שום חלק. אגב, האורחי הכתוב מאשר, כי אישה כושית לקח. הכעס של הקדוש ברוך הוא לא מזכיר את האישה הכושית. ההתייחסות אחר כך, אין התייחסות לסיפור האישה הכושית. ומה שנמצא נדמה בלב הסיפור, זה שאלת הדיבור אל הקדוש, של הקדוש ברוך הוא אל משה ולאהרון ומרים. הסיפור של האישה הכושית הוא סוג של תירוץ או סוג של התרסה כנגד משה, ועל היותו לוקח אולי שפחה שתהיה לו במזחה משה. אבל מה שמעניין את אהרון ומרים זה שאלת ההיררכיה. אהרון ומרים הם המנהיגות האולטימטיבית, והם פתאום רואים אלדד ומידד מתנבים במחנה, והם שואלים את עצמם, גם אנחנו מתנבים, ובמה שונים אנו ממשה? אם תסתכלו רגע במקור 10, אז נראה שכל החלק הזה בנוי גם כן בסוג כזה של מבנה קונצנטרי, שהדגש בו זה הדיבור. יש ותדבר מרים ואהרון במשה, אל מול ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה. כלומר, התגובה, אתם דיברתם באהרון ומרים, במשה, אהרון ומרים, מדוע לא הראתם לדבר בעבדי במשה? הטענה שלהם, רק אך במשה דיבר השם, אומר הקדוש ברוך הוא, כן, רק במשה, פה אל פה אדבר בו. הם אומרים, הלא גם בנו דיבר? אומר להם הקדוש ברוך הוא, נכון, גם בכם דיבר, אבל בחלום אדבר בו. ובלב של העניין זה, ויאמר שמעו נא דבריי, 7 פעמים, הדיבור, השורש דיבור מופיע פה, וגם דיבר בן, שזה דבר שגם ראוי להעריך בו בפני עצמו, אבל צריך להבין מה קורה פה. ובעיקר צריך להבין את תגובתו של הקדוש ברוך הוא לעניין הזה. הקדוש ברוך הוא קורא לאהרון ולמרים ולמשה אל האוהל. הוא קורא להם לאוהל, אבל פתאום הוא קורא רק לאהרון ומרים. עכשיו אפשר להתלבט, האם כשהוא קורא רק לאהרון ומרים, מה הכוונה? שהוא קורא עכשיו רק לשניהם להיכנס אל האוהל, או שעד רבה הוא קורא לאהרון ומרים ומשה, צאו שלושתכם, ואז הוא קורא לצאת מן האוהל רק לאהרון ומרים. בין כך ובין כך הוא מפריד, כשהקדוש ברוך הוא קורא, קורא להם בהתחלה שלושתם, שלכאורה הוא אומר, הנה אתם צודקים, אתם אומרים, גם בנו דיבר השם, הנה הוא מדבר בשלושתנו, אהרון, מרים ומשה. אבל פתאום עושה הקדוש ברוך הוא הפרדה בין אהרון ומרים לבין משה. כל הפרשייה הזאת כתובה בזיקה מאוד ברורה לפרשייה אחרת, שעד רבה מתארת את ייחודו של משה רבנו. אם תסתכלו, בגלל קוצר הזמן לא נפתח, אבל אם תסתכלו בשמות למד ג' אל מול צאו שלושתכם אל אוהל מועד, שם מתואר והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד. אל מול וירד השם בעמוד ענן וימות פתח האוהל, אצלם, בשמות היה כתוב ירד עמוד הענן ועמד בפתח האוהל. אל מול ויקרא אהרון ומרים, שהוא קורא לאהרון ומרים, כתוב ודיבר עם משה. אל מול פה אל פה אדבר בו, בשמות למדגים כתוב ודיבר השם משה פנים אל פנים. ואל מול לוחן עבדי משה בכל ביתי נאמנו, יש לנו משרתו, יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל, משרת ועבדי. ומשה שב כשהוא מסיים אל המחנה, אבל מרים נשארת מצורעת. נדמה לי שהקדוש ברוך הוא אומר לאהרון ומרים, אתם רוצים לחוות התגלות כמו של משה? דיבור, בואו תקבלו את זה. בואו לאוהל מועד ותקבלו את הדיבור הזה. אבל מה קורה? כשהיא מקבלת את הדיבור הזה, היא נותרת מצורעת. ומה זאת הצרעת? הצרעת, כפי שמוכח בהמשך הפרשה, זאת יריקה של הקדוש ברוך הוא בפניו של האדם המבקש את קרבתו ולא ראוי, כמו עובזיה שמבקש להקטיר כתורת והצרה הזורחת במצחו. וגם פה, ואבי הירוק ירק בפניה, קל וחומר כשהקדוש ברוך הוא יורק בפניו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מבקש ליצור מובחנות ברורה בין הנבואה של משה לבין הנבואה של אהרון ומרים. מובחנות ברורה שמסתבר שהמובחנות הזאת, בעקבות הרחבת הנבואה ל-70 הזקנים ולאלדד ומידד, התשתשה. הסיפור של אהרון ומרים הוא תגובה לטשטוש של אלדד ומידד שמטשטשים את הנבואה המובחנת בין משה לבין שאר הנביאים שכולם מתנבאים מכוחו. הסיפור הזה נועד לומר לאהרון ומרים, גם הנבואה שלכם היא מכוחו של משה רבנו. ואם אנחנו קוראים כך את הפרשייה הזאת בשלמות עם סיפור מרים, מה קורה פה? וכאן אנחנו נגיע לדברי הסיום ואפילו נסיים בזמן. וואי, יש לי עוד מלא זמן, עוד 3 דקות. אולי נשאיר משהו. בואו נשים לב. יש פה, אני חושב, 2 מוקדים מאוד משמעותיים בסיפור הזה. המוקד הראשון הוא מוקד הבשר. המוקד השני הוא מוקד הרוח. בשני הסיפורים ישנה בקשה, הייתי אומר אולי אפילו תאווה, של הרחבה של מה שיש. המן, האוכל, לא מספיק. הם תאבים לעוד. הסיפור מלמד אותנו זה שכשאתה מבקש אוכל מתוך תאווה, זה לא ראוי. צריך לעצור את זה. צריך לחדול את זה. צריך לבלום את זה. עודנו הבשר בין שיניהם, היה צריך לעצור את זה מיד. תאווה של בשר מביאה בסופו של דבר לבהמיות. וכיוון שכך יש לבלום את התאווה הזאת. אבל יש לנו פה עוד סיפור של תאווה של רוח. אלדד ומידד מתנבאים במחנה. יש תאווה של רוח. עכשיו הסיפור הוא ממש מקביל. ההרחבה או מתן לגיטימציה חלקית לתאווה הזאת מביאה בסופו של דבר לפריצה של הגבול. יש פריצה של הגבול הזה. והיה צריך לעצור או לא היה צריך לעצור את זה. יהושע בן נון אומר, אדוני משה קראם, כמו שעודנו הבשר בין שיניהם, היה צריך להגיד, עודנה הרוח בין אוזניהם או בין בפיהם. ומגיע יהושע ועוצר אותם ואומר, לא, גם את אהבת הרוח, כשהיא פרוצה, כשהיא לא ממוסדת, כשהיא לא מאורגנת, זה גם בעייתי. זה גם מסוכן. גם את זה צריך לעצור. אבל זה לא נעצר. אתם יודעים למה זה לא נעצר? כי משה ענב מכל האדם. כי משה רבנו אומר, מי ייתן וכל עם השם נביאים. אבל ההשוואה הזאת, למי ייתן בשר, למי ייתן כל עם השם נביאים, מסתבר שזה לא נכון. משה בהוותנותו לא מגיב לתאוות הרוח הפרוצה והבלתי מוגבלת, כמו שהוא היה צריך, כמו שהוא הגיב לתאוות הבשר הבלתי מרוסנת. הדבר הזה מוליד את אהרון ומרים להתייצב מול משה ולהגיד, גם אנחנו אם כך, גם אנחנו כמו אלדד ומידד, גם לנו יש את הכוח הנבואי, גם בנו דיבר השם. העונש שהיה אמור להגיע בפרק י' א' על הרוח, מגיע בפרק י' ב' על הצרעת. ובזה הוא מלמד אותנו שכשיש תאווה גם לרוח וגם לבשר, היא צריכה להיות מרוסנת. הסיפור מלמד אותנו שלא צריך לבטל אותה לגמרי. אם עם ישראל היו אוכלים בשר יום יום, יכול להיות שזה היה נמאס להם אחרי חודש, אבל זה היה בסדר. אם השבעים זקנים היו מתנבאים רק מכוח משה, במקום, בזמן, אז באמת הרוח הייתה מתפשטת גם אל השבעים זקנים, והכל היה מצוין. אבל בשני המקרים, כשהותרה הרצועה, והתרחב המן אל הבשר, והתרחבה נבואתו של משה אל השבעים זקנים, בשני המקרים התאווה פרצה את הגבול. היא לא הצליחה להישאר מרוסנת. האכילה הפרועה, וההתנבאות של אלדד ומידד. ואת שניהם היה צריך לבלום. הבשר נבלם, אבל הרוח לא נבלמה, כי האהבה או הענבה קלקלה את השורה. אבל סיפור מרים, שהוא סוג של ריאקציה, של תגובה לחוסר הבלימה של הרוח, שמביא גם את אהרון ומרים להתעצב ולהגיד גם בנו דיבר השם, מביא אותם אל אוהל מועד בחזרה, מן המחנה אל האוהל, כי באוהל זה צריך להיות, במחנה זה המקום הפרוץ. הם חוזרים אל אוהל מועד, כמו שהבשר צריך לחזור אל אוהל מועד. ושם באוהל מועד נאמר לאהרון ומרים, תאוות הרוח, כן, נבואה, כן, מי ייתן, וכולם השם נביאים, אולי כן. אבל רק מכוחו של משה, ורק מהמקום שבו גם תאווה, שהיא בבשר וברוח, כשהיא מרוסנת, היא מקבלת את מקומה הראוי והנכון. תודה רבה.